שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה. השבת זה פרשת ויקרא, תשפ"ב, שבת זכור. אז נדבר קודם כל על זכור ואחר כך קצת על המגילה. יש לנו פעמיים שהעמלק בא להילחם עם ישראל. פעם אחת עמלק בספר שמות בפרשת בשלח, ביציאת מצרים, הם באו להילחם נגד עם ישראל. ואז אמר משה רבינו ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. זה היה בפרשת בשלח. פעם שנייה אצלנו במגילה, שעמלק המן הרשע בא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, הוא שללם לבוז. מי אז הלך להילחם בפרשת בשלח? יהושע. מי אצלנו? מרדכי. עכשיו, בוא נעשה חשבון. על מה באו עמלק בימי משה רבינו? הם רצו אשר קרחה בדרך. מה זה אשר קרחה? רש"י אומר, זה לשון מקרה, לשון קרי וטומאה, שהיו מטמאים את עם ישראל בעבירות. יוצא שהם באו להכשיל אותם במצוות לא תעשה. אצלנו במגילת אסתר, המן רצה להרוג את כל היהודים. אז מה הוא רצה? הוא לא רצה לבטל אותם ממצוות לא תעשה, אלא ההפך. לא תעשה הם לא יעשו כי הם ימותו, אבל תעשה הם לא יעשו. זאת אומרת שאצלנו במגילה רצה המן לבטל את המצוות עשה. ובפרשת בשלח, כשבאו עמלק אשר קרחה בדרך, לשון קרי וטומאה, רצה לבטל את ישראל ממצוות לא תעשה. אומר הרב ויסמנדל, המצוות לא תעשה בתורה, יש לנו 365. שסה מצוות לא תעשה, ואם אתה מוסיף לזה יוד קי וו קי, כלומר 365 ועוד 26, יוצא 391. בגימטריה יהושע. ואילו אצלנו במגילת אסתר, שהעמלק המן הרשע רצה לבטל את המצוות עשה, נלחם בו מרדכי. כמה מצוות עשה יש בתורה? 248. אתה מוסיף לזה יוד קי וו קי, 26, יחד 248 ועוד 26, יוצא 274. בגימטריה מרדכי. יפה מאוד, רמז נחמד מאוד. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא אומר שצריכים להשמיד את עמלק מתחת השמיים, וכל זמן שעמלק קיים, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. השם של הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי, אז כל זמן שעמלק קיים, זה יש רק יוד קי. זאת אומרת, רואים בעולם רק את היוד קי. ואילו ברגע שהעמלק, ועוד דבר, כן, ועוד דבר, אין הכיסא שלהם, שנאמר, כי יד על כס, הכס ולא כיסא, חסר א', ובשם חסר וו קי, כי יש כ, ואין יוד קי וו קי. אז ביחד זה נהיה, הוא. על זה אמרו, לדור ודור, הוא קיים, ממילא שמו קיים, וכיסאו נכון. אותו הדבר אומרים לגבי ההוא הזה, שאיבה למושב לו, כי בחר השם בציון, איבה א' ו' ה' למושב לו. ויש עוד רמזים, אבל העיקר, מה רוצים לומר לנו? היום בעולם שאנחנו חיים בו, אז לא רואים את ההשגחה. והרבה אנשים יכולים לתלות כל דבר בטבע, במקרה ככה, ופוטין עשה ככה. יבוא יום שהקדוש ברוך הוא יתגלה, יהיה שמו שלם והכיסא שלם, אז כולם ידעו שהוא היי וו א', הוא זה שעושה את הכל. זה יהיה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כשיתגלה מלכותו בעולם, והאלילים קרות יקרי תון, לתקן עולם במלכות שקאי, וכל בני בשר יקראו בשמך, הוא, אז יראו את ה... את ה... מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל דבר בעולם, זה רק הוא, אין עוד מלבדו. עכשיו נדבר קצת על המגילה. כשהאמן בא אל המלך, אז הוא אמר לשון הרע על היהודים, כתוב, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ולכן, אם על המלך טוב, יכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בן עמדת האגגי, צורר היהודים. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. בפשטות המשמעות של הדברים, זה שהמלך לא לקח את הכסף, הכסף נתון לך. חז"ל אומרים בגמרא, משל אמן ואחשוורוש, למה הדבר דומה? לבעל התל ובעל החריץ. היה איש אחד שהיה לו הר בתוך השדה שלו, וזה הפריע לו. היה לו שכן שהיה לו בקעה בתוך השדה. אמר בעל התל, מי ייתן לי את הבקעה הזאת בדמים, שאני אוכל לשפוך שם את כל החול וליישר את השדה? יום אחד הם נפגשו. אומר בעל התל לבעל החריץ, תן לי את ההר שלך, אני רוצה למלות את החריץ, כדי שאני יהיה לי שדה ישר. אמר לו, כך בחינם. כך החשברוש. בא אמן, אמר לו, תן לי את היהודים, אני אשלם לך 10,000. אמר לו, לא צריך, קח אותם בחינם. הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. הבעיה, כשכתוב בתורה, כשכתוב במגילה, הכסף נתון לך, משמע שהמלך נתן לו משהו. מה הוא נתן לו? אם הוא לא לקח, מה הוא נתן? אז יש כאלה שאומרים שהכוונה, המלך אמר לאמן, סליחה, אמן אמר למלך, אתה יודע, 10,000 שקל כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, הכוונה, אתה תהרוג את היהודים, בעלי המלאכות בפרס ישמחו מאוד, כי על ידי זה יתפנה הרבה מקומות עבודה, והם ישלמו על זה. אז את הכסף הזה, זה 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. על זה אמר לו המלך, הכסף נתון לך, תהרוג את היהודים, וכשבעלי המלאכה ישלמו, את קח אתה את הכסף הזה. כך מסבירים, הכסף נתון לך. החתם סופר אבל אומר דבר נפלא מאוד. אומר החתם סופר, המלך לקח את הכסף באמת. הוא לקח את הכסף, שם אצלו בכיס, ואמר לאמן, עכשיו היהודים שלך, תעשה להם מה שאתה רוצה. עכשיו בואי נאמן, קח את הכסף חזרה. אמר אמן למלך, למה? כבודו לא אוהב כסף? אמר לו, אני מאוד אוהב כסף, אני משוגע על כסף, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. אבל, אתה מכיר את הצבועים האלה מהאום? הם ישמעו שאנחנו הורגים את היהודים? לא יפריעו לנו. לא ישלחו מטוסים להפציץ את תאי הגזים. לא ישלחו מטוסים להפציץ את המשרפות. לא ישלחו מטוסים להפציץ את פסי הרכבת בדרך לאושוויץ, לא. ייתנו לנו לגמור את העבודה, אבל אחרי הכל יבואו עם הפנים החסודות שלהם ויגידו, רגע, זה רצח עם, פשעי מלחמה, למה עשיתם את זה? אז תקשיב אמן. אנחנו נבוא ונגיד שהרגנו את היהודים כדי להציל את העולם. כי היהודים היו חלאת המין האנושי. הקורונה זה בא מהם. השפעת העופות זה בא מהם. והפרה המשוגעת זה הם. אבל אם מישהו ידע שפה עבר כסף מיד ליד, חבל לך על הזמן, אנחנו שנינו על עמוד התליה. לכן אני מזהיר אותך, קניתי, לקחתי את הכסף, אתה היהודים הם שלך, תעשה להם מה שאתה רוצה, קח את הכסף חזרה ושאף אחד לא ידע שהיה פה כסף. אמר לו אמן למלך, אתה יכול להיות רגוע, אף אחד לא ידע. והמלך ואמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. מה שהם לא הביאו בחשבון, שיש אחד יחיד ומיוחד, שיודע הכל, גם מה שנעשה בחדרי חדרים, וגם מה שרק חושבים. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, יודע את כל מעשה בני האדם, ואפילו את כל מחשבותם. והשם מגלה את דבריו לעבדיו הנביאים. לכן מיד אומרת המגילה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. אסתר שומעת מזה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. אז שולחת אסתר את התח, את השליח, לשאול את מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויספר לו מרדכי את כל אשר קרה הוא, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. הוא מספר לה את כל פרשת הכסף, רק מה הוא שכח לספר? שזה סוד. הוא מספר את זה כאילו זה כתוב בעיתון, פרשת הכסף, כן, כולם יודעים. וחוץ מזה, את פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לפניו, על מה? מכאן, אסתר באמת בסופו של דבר נכנסה אל המלך, והיא מזמינה גם את המן, וכשהמלך שואל אותה מה את רוצה, היא אומרת, תבואו גם מחר, ומחר אני אומר למלך, מי אני? אתה הרי נורא רצית לדעת מי אני, מאיזה עם אני, עד היום לא גיליתי לך, מחר אני אגלה לך. ולמחרת, כשהם הגיעו, אומר לה המלך אסתר, נו מה עכשיו, צפרי לי. אומרת לו אסתר, אני יהודיה, ותדע לך שנמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. שומע את זה המלך, האוזניים זזו לו מהמקום. כי מה זה אומר, נמכרנו אני ועמי? נמכרנו זה בכסף. מי יודע שהיה פה כסף? רק אני ואמן. אז מה, הוא בגד בי? הוא סיפר לה את זה? אמר לה המלך אסתר, תעצרי שנייה. תגידי לי רק דבר אחד. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? והוא מתכוון לשאול, מי סיפר לך? אבל היא בכלל לא ידעה שזה סוד. אז היא הבינה שהוא שואל, מי תכנן? אז אמרה לו, מה מי? המן. המלך שמע את זה, הוא בגד בי. המלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביטן. כך מסביר החתם סופר. עכשיו, באמת שואלים, למה אסתר הזמינה את המן למשתה? מה העניין? היא רוצה להיכנס למלך להתחנן לפניו על המה. בסדר, שתזמין את המלך, למה היא מזמינה את המן? יש בגמרא כמה וכמה הסברים למה. אחד מההסברים שהיא ראתה שהיהודים לא מתפללים, כי אומרים יש לנו אחות בבית המלך, היא תטפל בדבר הזה. אז מה היא עשתה? הזמינה את המן, עכשיו כולם אמרו, אופה, היא בגדה בנו. היא מזמינה את האמן הזה למשתה, היא בגדה בנו, אין ברירה, אין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, עכשיו בוא נתפלל. זה הסבר אחד בגמרא. הסבר שני, שהיא למדה מבית אביה, אם רעב שונאך, אז ביהו לחם, תן לו לאכול. אז היא ראתה שהאמן זה השונא, אמרה אני אזמין אותו למשתה. עוד הסבר שהיא רצתה שהוא יהיה לידה, שכשהמלך יתרגז, שיהיה זמין, שלא לא יסע בדיוק לשוויץ לביקור. אבל עוד אחד מההסברים בגמרא, שהיא הזמינה את המן כדי להרוג אותו. היא עשתה את עצמה כאילו שהיא החברה הכי טובה של המן. היא מזמינה את המן, וכשהם באו למשתה, כתוב בחזל, המלך התיישב בראש השולחן, הלכה אסתר, הלך המן התיישב בצד השני, הלכה אסתר התיישבה ליד המן, הורידה את הכתר, שמה לפני המן, וכשמזגו לה כוס יין, היא נתנה את זה לאמן. התוכנית שלה הייתה שהמלך יחשוב שיש לה קשר עם המן, ומרוב עצבים יהרוג את שניהם. ומה תרוויחי? היא אמרה, אז היה חוק, שאם גוזר הגזרה מת, הגזרה בטלה. אמרה אסתר, אני אעשה את עצמי כאילו בידידות איתו, המלך יהרוג את שנינו, והגזרה תתבטל. בזה היא רצתה למסור נפש להצלת כל כלל ישראל. יש היום מנהיגים כאלה שמוכנים למסור את כל כלל ישראל על נפשם. אבל היא לא, היא רצתה למסור את נפשה בשביל להציל את כלל ישראל. המן ימות, הגזרה תתבטל. אבל כאן הבעיה הגדולה. הרי בסופו של דבר המן מת. תלו את המן. אז למה הגזרה לא התבטלה? למה אחר כך כתוב בפרק חט, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. למה? הרי המן מת. אז באופן אוטומטי הייתה צריכה להתבטל הגזרה. אז רב חיים קניאבסקי שואל את זה, ורב חיים אומר ש... מתי זה היה תופס כשההוא מת? אז ממילא מתבטלת הגזרה. אם הוא מת, מיטה טבעית, כאילו פתאום הוא מת. אומרים, אופה, מן השמיים לא רוצים את זה. אבל במקרה של המן, למה הוא מת? כי המלך כעס עליו, והמלך אמר לתלות אותו. אז זה לא נקרא. מתי, מה ההיגיון שאם מת גוזר הגזרה, אז הגזרה מתבטלת? הרעיון הוא שמראים לך מהשמיים שלא אוהבים את זה. אבל כשיש סיבה למה הרגו אותו, אז זה כבר לא תופס. וממילא, כיוון שהמן מת על זה שהמלך כעס עליו, זה לא נקרא. כך אומר רב חיים קניאבסקי. הבני איסוסחור אומר כך. לפני כן אבל נעשה הקדמה לבני איסוסחור. כתוב בספר שמות, שפרעו ציווה כל הבן הילוד, היאור התשליחו. אומר רשי, כל הבן הילוד, כולל של המצרים. למה? אותו היום היה הכוכבים, החוזים בכוכבים, אמרו לפרעו, אתה יודע, היום נולד מושיען של ישראל. ואנחנו לא יודעים אם מהיהודים או מהמצרים. אמר פרעו, אז נהרוג את כולם, ונרוויח שגם הוא ימות. אמר, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליחו, גם יהודים, גם מצרים. אבל מעניין מאוד, בתרגום כתוב כך, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן דיילידה ליהודאי, שיוולד ליהודים, אותו תרגו, תשלחו לים. זה פלא, לא? הרי הכוונה היא לכולם, למה רק בתרגום כתוב רק היהודים? היה רב מאיר שפירא מלובלין, הוא היה שם בפולניה, והוא אמר פעם, כשעושים חוק בפולניה, אז כמובן זה מדינה נאורה ודמוקרטית, וכמובן שהחוק נועד לכולם, אז זה מה שאומרים בגלוי. אבל התרגום, כולם יודעים שהכוונה רק ליהודים. ככה זה הולך. בתרגום, כולם מבינים מה הכוונה. לא הכוונה לכולם, הכוונה רק ליהודים. בגלוי מדברים שזה חוק שוויוני. אבל תכלס, זה לא מתכוונים לזה. מתכוונים ליהודים. על הדרך הזאת, אומר הבני איסוסחור, הרגו את המן, ואסתר באמת חשבה שאם המן ימות, אז היא תתבטל הגזרה. רק מה קרה? אחרי שהמן מת, התברר פתאום שלא, במקרה הזה זה לא תופס. למה לא? תראה, הרי באמת, שר שגוזר גזרה, והוא מת, הגזרה מתבטלת. אבל במקרה הזה הוא לא היה ממש שר. למה? הרי הוא המן האגגי, והגג, מאיפה יש לו ילדים? הרי הרגו את כל עמו. אלא מה? כתוב שהוא היה עם איזה שפחה, והיא הולידה. אז יוצא שבעצם המן הוא עבד, הוא בן של שפחה, הוא לא שר. אז כבר אפשר לבטל, זה בסדר, הגזירה יכולה להימשך. תמיד כשזה נוגע ליהודים, מוצאים למה זה לא, עכשיו זה לא תופס. אומר בני איסוסחור, וזה מדויק, שאסתר אמרה, יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדתה האגגי, אשר כתב לאבד את כל היהודים. למה היא מדגישה האגגי? כי פתאום כולם נזכרו שהוא בא מהגג, והגג, כל זרעו הם בנים של שפחה. עכשיו פתאום נזכרו בזה. למה? כי אחרת התבטל הגזרה על היהודים. אז כבר מוצאים איך לתרגם את זה בצורה כזאת, שליהודים זה לא נוגע. יפה מאוד. עכשיו, יש לנו דבר מאוד יפה. איפה נמצא הפסוק הכי ארוך בכל התנך? פרק ח' פסוק ט', ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל האחש דרפנים, והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. זה, בפסוק הזה יש 43 מילים. זה הפסוק הכי ארוך בתנך. יש פסוק נוסף במגילת אסתר שהוא 3 מילים פחות. מה זה? כשהמן כתב את האיגרות, כאן זה הפסוק שמרדכי כתב את האיגרות, יש בו 43 מילים. כשהמן כתב את האיגרות, אז כתוב ויקראו סופרי המלך, גם כן פסוק ארוך מאוד, אבל יש בו רק 40 מילים. אומר רבי אלעזר מגרמייזה, רבי אלעזר מגרמייזה הוא אחד מהראשונים. למה בפסוק שהאמן שלח את האיגרות יש 40 מילים? לרמז שהוא רצה לבטל את עם ישראל ואת התורה שניתנה ל-40 יום. ולמה בפסוק שלנו יש עוד 3 מילים? כאן זה כשמרדכי כותב את האיגרות. אומר רבי אלעזר מגרמייזה, לרמז על התורה שהיא משולשת, תורה, נביאים וכתובים, וגם בגלל שצמו 3 ימים, אז ממילא יש תוספת של 3 מילים. וממשיך הלאה רבי אלעזר מגרמייזה, את צרה היא ליעקב וממנה יבשע, וממנה אותיות ומהמן יבשע. בחודש השלישי, למה דווקא בחודש השלישי כתבו את האיגרות לטובת היהודים? כי זכות של מתן תורה, שגם זה היה בחודש השלישי. למה דווקא בשלושה ועשרים בו, ולא נאמר בשלושה ועשרים יום? התשובה היא, בגלל ש... הם היו ממהרים וכותבים את זה מהר, יום ולילה כתבו, לכן לא כתבו את זה רק ביום, אלא בשלושה ועשרים בו. יפה מאוד. עכשיו נספיק עוד דבר אחד. כתוב בהמשך של המגילה, כתוב שתלו את המן, אז תלו אותו על עץ. ועל אותו עץ תלו בהמשך גם את הילדים שלו, 10 בנים. בחנוכה אנחנו שרים, רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה. אבל השאלה היא, איך אתה אומר שזה רוב בניו? הרי באמת היה לו 208 בנים. אז איך פתאום עכשיו אתה אומר שעשרה בנים תלו וזה נקרא רוב? תירוץ אחד. שבאמת עלו רק 10, אבל רוב הכוונה מהעניין של ריבוי, כלומר החשובים שבהם, לא רוב בכמות, אלא רוב באיכות. זה דבר אחד. תירוץ שני אומרים, כתוב בתוספות במסכת שבת, העץ הזה שתלו עליו הוא הרי היה 50 אמה, אבל כדי שהוא לא יעמוד באוויר אתה צריך לתקוע אותו באדמה, אז תקעו אותו שלוש אמות בתוך האדמה, אז כמה נשאר בחוץ? 47. עכשיו כל בן אדם נורמלי הוא 3.5 אמות, הגוף 3 אמות, ומהכתפיים והלאה זה עוד 0.5 אמה. עכשיו לכל אחד היה הבדל בינו לבין השני אמה אחת, אז יוצא שכל אחד זה 4.5 אמות, תלויים 11 אנשים על העץ, אז יוצא 49.5 אמות, יש לנו רק 47. לכן אומר תוספות, הרי את בני המן קודם הרגו אותם, ורק אחר כך אסתר ביקשה לתלות אותם, יוצא שתלו אותם כבר בלי הראש, ובלי הראש זה 3 אמות, פלוס אמה הבדל בין אחד לשני, אז זה 4 אמות, כפול 10, זה יוצא 40 אמות, תוסיף גם את המן, אז 44.5 אמות, יש מקום לכולם. אז ממילא אומרים, רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה, רוב בניו, רק את הרוב של הבן, בלי הראש, זה רק רוב הבן ולא כל הבן. דבר אחרון להיום, אנחנו קוראים לחג הזה פורים. בעצם פור זה בפרסית. והמן כשהפיל פור, אז הוא אמר, הפיל פור הוא הגורל לפני המן. אז הוא תרגם את זה לעברית. אז בסוף אנחנו היינו צריכים לקרוא לחג הזה חג הגורלות בעברית. למה קוראים לזה בפרסית? חג פורים. אומר החתם סופר, אבל לפני כן נקדים, הנאצים כשרצו להרוג את כל היהודים, אז מה הם עשו? הם עשו תאי גזים וכולי וכולי, אבל הם צילמו סרטים והם שמרו מזכרות, כי יום אחד הם חשבו לא יהיה יהודים, אז שידעו שהיה פעם דבר כזה, זה היסטוריה. צילמו סרטים איך היהודים חיו, צילמו את כל המנהגים של היהודים, הדלקת נרות חנוכה, הדלקת נרות שבת, בית כנסת, הכל, הכל, הכל. וגם צילמו את היהודים עצמם, שיזכרו איך נראו היהודים. כמובן שהם צילמו בעיקר אנשים שיש להם עיוותים בגוף, כדי להראות שהיהודים הם כמובן לא בסדר והם לא טובים. אמן, אומר החתם סופר, עשה חשבון, אני אהרוג את היהודים, אבל מה יישאר? מי ידע שהיה פעם יהודים? אז לכל הפחות אני אקרא לזה גורל בעברית. כולם ידעו מה זה גורל. היה פעם עם אחד שקראו לו יהודים, ואצלהם פור זה היה גורל. אז כדי לעשות זכר לעם שלנו, הוא קרא לזה גורל. מה היה בסוף? ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, הימה בסוניהם. ומי צריך זכר, אנחנו או הוא? הוא. אז אנחנו עושים לו זכר, קוראים לזה פורים. אתה חשבת שאנחנו נהיה אבודים ואתה תעשה לנו זכר? לא, תדע לך. הקדוש ברוך הוא האל הנפרע לנו מכל צרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, העושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, אשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, המדריכנו על במות אויבינו. אתה תצטרך זכר, כמו כל אלה שרצו להשמיד את עם ישראל. כמו כולם יעשו לך זכר, כמו שלפרעו יש זכר, ולנבוכדנצר עשו זכר, ככה גם לך יעשו זכר. על כן, קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. שיהיה לכולנו פורים שמח, ושנזכה לראות ניסים ונפלאות, שהשם יעשה לנו כמו שעשה לאבותינו, בימים ההם ובזמן הזה, שיהיה רפואה שלמה לכל החולים, וישועה גדולה לכל הבריאים, אמן ואמן, פורים שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.